אז שוב שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, הפודקאסט של טובי פולק, פרק חדש ובו שני משוחחים. הראשון הוא בועז כהן. בועז כהן, אתם יודעים, איש המוזיקה, השדרן, איש הרדיו, בועז כהן שעבד בזמנו בידיעות אחרונות ובעוד כל מיני מגזינים, לאחר מכן שידר במשך שנים ב-88 FM, ניסה לעבור לתאגיד ולא ממש שרד שם, לאחר תקופה מסוימת של הקפאה, נקרא לזה ככה, הוא עבר ל-99 FM, ולכל אורך הדרך הוא היה, אתם יודעים, בועז כהן. בועז כהן הרגשן, הנוסטלגי, הסנטימנטלי, בועז כהן שאנחנו פוגשים ודנים איתו ולפעמים רבים איתו ברשתות החברתיות, ונדבר איתו על הכל. בחלק השני של הפרק הזה יש לנו פינה חדשה, פינה בשם בית רוסיה, שבה נדבר עם יאיר נבות, האיש שלנו ברוסיה, האיש שחי במוסקבה במשך 13 שנים. נדבר איתו על הבחירות האחרונות שהתקיימו ממש לפני כמה ימים לפרלמנט הרוסי, לבית התחתון. בחירות שבהן כמובן שפוטין העמיק את אחיזתו בשלטון ברוסיה, והוא כנראה ימשיך לעשות את זה למשך עוד הרבה מאוד שנים. אבל כאמור, נתחיל עם בועז כהן. אז כמו שאמרנו, היום האורח שלי הוא בועז כהן. אני מכיר את בועז כהן משהו כמו, מה, 30 שנה נראה לי, היינו שכנים במשך תקופה מסוימת בגני תקווה. הוא היה קצת יותר צעיר, והוא קצת יותר ותיק בשכונה וקצת יותר צעיר ממני, והיו עוד כמה מכרים משותפים מעולם העיתונות והפרסום שגרו ממש בסביבה שלנו, אני לא יודע איך זה יצא. אהלן בועז, מעניינים.
היי, יאללה, כיפאק.
יופי, אז נגיד ככה, אני כבר עבדתי אז בעיתונות, בועז גם נכנס לאט לאט, נדמה לי שממש הצעדים הראשונים בעולם העיתונות זה היה, בגלל שאתה קצת יותר צעיר, התחלת אז, בכל מיני מגזינים, קודם מצאתי בוויקיפדיה, להיזכר בכל הדברים, ואחר כך בידיעות אחרונות, עוד לפני פרק השידורים שלך, ואני זוכר שהיינו משחקים למטה, משחקים, היינו ילדים, אני שחקתי עם הילדים שלי, אתה עוד היית צעיר אז, בערי יהודה, כן, מי שמכיר, גני תקווה, ולאט לאט ככה התחלנו כל אחד במסלול שלו בעיתונות, אני בעיקר במעריב, אתה באיזשהו שלב נכנסת לידיעות, תקופה מעניינת, לפחות בעיניי, מכוננת, זאת אומרת, התקופה היא בעיתונות בשנות ה-80, לקראת שנות ה-90, גם אתה מרגיש לך?
תראה, אני בכלל לא חשבתי להיות עיתונאי, כי זה לא נראה לי כמו איזשהו מסלול שאני הולך אליו, ולא התקבלתי לגלי צהל, ולא התקבלתי לבמחנה.
ניסית?
ניסיתי, בטח.
אה, לא, כי אני בכלל, אני רציתי להיות, האמת שכשהייתי ילד, שרתי יפה וכל מיני כאלה, היום אומרים לי שיש לי קול טוב, אז חשבתי שאני אהיה בלהקה צבאית, אבל ככל שהתקדמתי אמרתי אני כבר אהיה לוחם דגול וטייס וכל מיני כאלה, אז גמרתי כממסלול קרבי ובכלל לא שקלתי אפילו את מה שנקרא את הרשתות הצבאיות למיני.
כן, אז לא, אני הייתי עם פרופיל נמוך, כן. בגלל בעיה בריאותית, ופשוט ניסיתי לגלי צהל, עברתי שלבים, עברתי את השלב אפילו של דן כנר, החמיא לי ואמר לי שיש לי קול רדיופוני טוב, אבל לא הצלחתי להתקבל בסופו של דבר לתחנה. ואז ניסיתי לבמחנה, כתבתי להם שני פיילוטים, וכתבו לי שזה לא מה שמתאים לנו, ולא מה שאנחנו מחפשים. אז מבחינתי הייתה לי תחושה שכנראה אני לא מספיק מוכשר לעולם הזה. אז הכל קרה מאוד מאוד מאוחר ומאוד במקרה. ומצד שני, מאוד מאוד אהבתי עיתונות, ובכל יום שישי, כמובן בחגים, הייתי חוזר עם הרמה של 5 קילו נייר.
על זה דיברתי גם עם סרנה, על התקופה היא שהיינו כל יום חמישי בערב כבר, ובשישי בבוקר עם העיר וחדשות, וכל העיתונים היומיים האחרים, זה היה מסע רציני מאוד.
כן, אז אני תמיד בחגים הייתי קונה הכל, על המשמר ודבר והכל.
ברור.
ויושב ועובר על כל העיתונים. באופן בסיסי, תמיד מה שעניין אותי בעיתונות, ולכן תמיד הייתי קורא עיתונים מהסוף להתחלה, ולא הייתי מגיע לעמוד הראשון. אני חושב שזה משהו שתמיד יפיין אותי, עניין אותי הספורט, ועניין אותי תרבות.
ובסוף... ואז אני אגלה לך, השער האחורי של העיר לא נולד במקרה. אנחנו לא, לא, אני לא צוחק. אז אני עוד הייתי פרח איתנו ממש בתחילת הדרך, קצת בחדשות, קצת פה, קצת שם, אבל כן, אני אמרתי שגם בקורסים שהעברתי, שההבדל בין קוראי עיתונים כבדים או כבדי ראש, זה אלה שמתחילים לקרוא את העיתון מהעמוד הראשון ופנימה, לבין אלה שמתחילים מהעמוד האחורי ואחור. זאת אומרת, או שאתה שולף את מדור הספורט בשביל לזרוק אותו, או שאתה שולף אותו בשביל לקרוא אותו קודם. ואחר כך התחיל השער האחורי בחדשות בעיר, בציפורה, בכל אלה.
כן. אז אני תמיד חיפשתי את החומרים האלה שלא היה לי אותם בתור ילד, לקרוא ולהתאשר וללמוד לעולם, להרחיב את השכלתי, וככה פגשתי כותבים נפלאים. והגעתי במקרה, לגמרי, באמת, כי עבדתי בכל מיני עבודות שונות ומשונות, ויום אחד באוניברסיטה מישהי אמרה לי, מירב ברזילאי, היום משק ברזילאי המפורסם, היא אמרה לי, למה אתה בעצם לא הולך לכתוב איפשהו? כי אתה כותב יפה. אמרתי לה, לא, מי יקבל אותי, ומה פתאום, וזה לא יקרה. ולחלוטין, באופן מקרי, שלחתי פקס לשבועון שנקרא אז כותרת ראשית, מפריז, הייתי אז בצרפת, אצל
קובן. נחום ברנע ודוקטור, תזכיר לי את האורך השני?
נחום ברנע.
תום סגב, תום סגב. תום סגב, נכון. ואירית לינור גם התחילה שם בעוד כל מיני
שמות. אירית לינור, דוב אלפון, היום עורך
לי נערי שביט.
ירון פריד, המון אנשים.
אני היה לי אגב את כל הגילונות של כותרת ראשית, במתויק, מסודר, במשך שנים, עד שיום אחד עברנו דירה, וזה היסטוריה, לצערי.
כן, כן, שמעתי את זה מהרבה אנשים.
כן.
כמה אפשר גם לאגור, אתה יודע, אנחנו מבגרים, וכמה אפשר לצבור. זהו, אז שלחתי איזשהו טקסט על ג'י מוריסון מפריז, מבית הקברות פרלשז, והוא פורסם, כפי ששלחתי, ככה פורסם, גלויה מצרפת, וכשחזרתי לארץ, אז הרמתי טלפון, אמרו לי, אוקיי, אז אנחנו מבינים שאתה טוב במוזיקה, אז אולי תכתוב לו, אין לנו מבקר מוזיקה לועזית, אז אולי תכתוב לנו, וככה התחלתי בעצם.
אגב, אם אני זוכר נכון, אני לא זוכר אם זה היה בעיתון הזה, אבל אבא של עופר שלח, זיכרונו לברכה, היה מבקר... קלאסית. נכון, הוא כתב על מוזיקה קלאסית, הוא היה מבקר על מוזיקה קלאסית.
בדיוק, אז היה חזי שלך.
בדיוק.
והיה מי שכתב על מוזיקה עברית, לא זוכר מי זה היה, אבל היה, ולא היה להם מי שיחסה את התחום הבינלאומי. וככה פשוט נכנסתי באופן לגמרי מקרי לנישה הזאת, וכותרת השני נסגר, נכון. שנה וקצת אחר כך, ואז עברתי לחדשות, וחדשות הייתה לי תקופה מקסימה, ש... הרווחתי מעט מאוד כסף, אבל הייתי מאוד מאושר.
חדשות אנשים לא באו בשביל כסף.
נכון. שתפתי מדרגות של בניינים בשביל לחיות, וכתבתי בעיתון כדי שיהיה בשביל מה לחיות.
אגב, ממש ככה במקרה נכנס לי עכשיו מבזק, תוך כדי זה שאנחנו מדברים על מוזיקה עברית, אני רואה שגרי אקשטיין הלך לעולמו.
כן, נכון.
שזה עוד ציון דרך, אתה יודע, בפרידות הארוכות שאנחנו חווים בשנים האחרונות.
כן, גרי אקשטיין, שאני ואמיר לב בילדותנו בחולון, היינו הולכים ועומדים מתחת לבית שלו לשמוע אותו מנגן גיטרה.
כן, טיפוס מיוחד במינו. כן, אז נמשיך. באיזשהו שלב הגעת לידיעות אחרונות, אם קצת לקצר את התהליכים.
כן, הגעתי לידיעות אחרונות אחרי מלחמת המפרץ, ושם כבר...
תחילת שנות ה-90, רק מזכיר לאנשים קצת את הסדר.
91, כן. ובין 91 ל-2001, שפוטרתי, הייתי 10 שנים בעיתון, הייתי שליח בחול, כתבתי כתבות מאנגליה, הייתי עורך תרבות, כתב מגזין, עורך משנה של 7 לילות, ועוד כותב פריוויוז למשחקים בליגה האנגלית, ועוד כל מיני דברים. בעצם כתבתי על כל דבר חוץ מפוליטיקה וכלכלה.
שזה נפלא, אגב, שזה נפלא. אני לא חושב שאנשים נורמלים צריכים להתעסק עם הדברים האלה, אבל זה... במאמר
מוזגר. אני לא מבין בזה כלום.
אז הרבה מאוד מהאנשים שכותבים על הדברים האלה לא מבינים בהם.
זהו, ואז פותרתי בעצם. כשפותרתי מידיעות אחרונות, זה היה באופן כמעט פרודי. זאת אומרת, זה היה סוג של מערכון, המעמד הפיתורים הזה. כי זה שפיתר אותי, ישב מולי ואמר לי, תראה, האמת היא שאני לא באמת יודע מה אתה עושה בעיתון. הביאו אותי כאן כדי לייעל. והביאו אותי כאן כדי לחתוך במי שמקבל משכורות גבוהות. ואני אז פשוט עבדתי כמו משוגע, גם כעורך, גם ככתב, היו לי 2 ילדות קטנות, תינוקות, שבבית עבדתי מאוד קשה, והמשכורת שלי נראתה לו לעיתון, גבוהה מדי, אז פשוט מהיום להיום אמר לי, אתה לא צריך אפילו להשלים את הכתבות שהתחלת לכתוב, אתה לא צריך להשלים, פשוט תלך.
כן, ידיעות אחרונות נודעו לאורך השנים בגישה הומנית שלהם לאנשים. אני רק אנקדוטה, כשאני הייתי במעריב כל השנים, קיבלתי כמה פעמים הצעות לעבור לידיעות, וגם היה לי שכל, גם מזל, גם אני לא יודע מה, לא לעשות את זה, אבל זה מצחיק, כי נדמה לי שבפעם האחרונה שהייתה פגישה כזאת, ואני לא אזכיר את שמו של הבכיר שבא מטעם האורך ומטעם נוני מוזס, ממש מהצמרת כן. שבצמרת, ואנחנו מדברים, ופה ושם, ומה אני אעשה, ואיך תעשה, וזה, נדמה לי שזה עוד היה אז במדור הספורט, כן. ואז שאלתי אותו, תגיד, אבל מה אתה עושה היום בעיתון? כי הוא כבר גמר תפקידים וכל מיני, אז הוא אומר לי, אני מפטר אנשים. לא, ככה, בזה, אז אמרתי, 100% תודה, הוא שילם את החשבון, אמר לי, אין בעיה, זה כרטיס של נוני, אני לא צריך שאתה תשלם על הקפה שלך, ומאז עוד דיברנו, אבל לא עלה דעתי להצטרף לעיתון הזה, למרות שיש אנשים, אתה יודע, יוצאים לפנסיות מכובדות גם אחר, אפרופו סרנה שגם, אתה יודע, גמר אחרי כל כך הרבה שנים, כל כך לא יפה, אבל מה אני אגיד לך, זה כנראה המוסר שם.
תראה, אני 10 שנים יפות מאוד, היו לי בידיעות אחרונות, עם הרבה מאוד חוויות, ואני תמיד אומר שהייתה לי את הזכות לכתוב בעיתון של המדינה, עיתון בעל תפוצה אדירה, בשבעה לילות ושבעה ימים.
ידיעות אחרונות שלט במשך עשורים, באופן מוחלט בכל מה שקשור בעיתונות ישראל, עוד הרבה לפני שערוצי הטלוויזיה המסחרית נכנסו לעניינים, וכמובן לפני האינטרנט וכו'.
בדיוק, אז בעצם היה לי אומר, תמיד היה לי את המזל, כי למעשה כתבתי והתפרנסתי מצוין, באמת הרווחתי נפלא בשנים האלה, כשבעצם זה לפני האינטרנט וסיאו של הפרינט, כן. כשעשיתי ראיון עם מי שזה לא היה, עם מרק נופלר מדייר סטרייטס, אז פשוט התגובות היו בלתי נתפסות, כי...
להיות על שער של אחד המוספים של ידיעות אחרונות, זה היה פחות או יותר עשי, מעבר לזה אתה רק יורד.
נכון. ולכן, כשאחרי 10 שנים פוטרתי, וכמה חודשים הלכתי, חתמתי בלשכה, קיבלתי את הפיצויים, לא ידעתי בדיוק מה יקרה, מה אני אעשה, ואז פשוט נפתחו שערים לדברים אחרים. אני חושב שאם אני הייתי ממשיך באותו מקום, אז הייתי ממשיך לעבוד, להתפרנס, ללוות את השקיעה של הפרינט הישראלי העברי, ולא הייתי מגיע מן הסתם לרדיו, ולא הייתי מגיע לנגינה בהרכבים, במוזיקאים, על במות, בכל הארץ.
כן, תכף נדבר על הקטע...
אני חושב שלא.
תכף נדבר על הקטע המוזיקלי הפעיל שלך. רק הערה לגבי העיתונות והפרינט. במידה רבה, היה לי או את המזל או את השכל, שוב, אתה יודע, הפעם אתה לא יודע מה גרם למה, גם לתפוס את האינטרנט בזמן עוד שהייתי במעריב, וגם להחליט ללכת ממעריב רגע לפני שהוא ממש התפורר לחלוטין, ואני חושב שאם, ויש לי חברים שהגיעו לסיטואציות האלה, זה היה סביב גיל 40 וקצת, אם הייתי מדרדר עם המקצוע כמו שעשיתי אותו כל השנים לפני זה עד סביב גיל 50, ואז או שהעיתון היה נעלם או שהם הייתי מפוטר, מה שקרה לרובם, וחלק גם בלי הפיצויים כי שדדו אותם ואלה ואחד דברים מהסוג הזה, וזכויות ופנסיה ולך תדע, אז סביר להניח שלא הייתי מסוגל להמציא את עצמי מחדש כמו שאתה עשית עם עצמך, כמו שאחרים עשו שיצאו בגיל שעדיין אפשר, אתה יודע, to adjust, okay. להתאים את עצמך לעולמות אחרים. צריך מזל וגם טיפ-טיפה, לא יודע, בעיקר מזל, בוא, אתה יודע, בוא נעשה, נצאים לך חכמים מדי.
לא, זה לא, אני לא חושב שזה בעיקר מזל, אני חושב שזה, איך שאני רואה את זה, זה הרבה מאוד ריכוז ומיקוד ואומץ. אני הקשבתי רוב קשב פעמיים לפודקאסט המצוין שלך עם יגאל סרנה,
קודם כל תודה, ממש... תודה. זה לא מובן מאליו, אז תודה. בוא נמשיך.
לא, זה ממש ממש סקרן אותי, ואני חושב שעוד פעם, אחד הדברים שבלטו בשיחה שלכם, זה האומץ שלו לשנות, לזוז, ללכת למקום אחר, לא להתקפל. וזה משהו שכשאתה נקלע למשבר כזה, כמו שמפטרים אותך, אחרי 10 שנים, ואפילו לא אומרים לך למה.
10? אצלך 10, כן.
אצלי 10 שנים.
אצלו זה היה 30 ומשהו.
כן, אצלו הרבה מאוד זמן, אבל אתה יודע, הוא גם היה גם...
לא, הסיטואציה אחרת לגמרי, אין מה להשוות.
סיטואציה אחרת, אני בכל אופן הייתי בין 40 ו... בין כמה הייתי? צעיר, 30 ו...
כן, פחות מ-40 לדעתי, סביב 40.
38, כן, 2001, 38.
כן.
אז, אבל 10 שנים שהייתי בעיתון, ודי חשבתי שאני הולך להמשיך, כי בסך הכל הכל הלך טוב.
ובכך, כשהגענו לעיתונות, אנחנו חשבנו שאנחנו נגמור בפנסיה, כמו הוותיקים שהיו לפנינו, זאת הייתה הדרך המותוות.
רק תהיה חרוץ ותהיה נאמן, תביא רעיונות.
אם אתה טוב, אז יש לך מקום עבודה, מי חשב בכלל שהעולם יתהפך על הראש של כולנו?
בדיוק, והדבר הזה הוא מאוד מאוד השתנה, מאוד השתנה, ולכן מאז אני למדתי הרבה גם בזכות סדנאות שעברתי, וקואוצ'ינג, ושיחות וספרים שקראתי, הבנתי שאני כל הזמן צריך להיות בתנועה ולייצר תוכן. אפילו לא ידעתי איך ומה עושים. כשפתחתי בלוג בפעם הראשונה ב-2005, אז אני זוכר שהרבה חברים בעיתונות אמרו לי, מה אתה עושה? כל החיים שילמו לך ים כסף על כתבות, ועכשיו אתה נותן בחינם את כל הטוב הזה שלך, על רעיונות ומאמרים, למה? אז אמרתי, קודם כל אני נהנה מזה. אני נהנה לכתוב, אני אוהב לכתוב. שנית, אני לא יודע מה זה יוליד. ובאמת אמרתי את זה בתום גמור, ולא היה לי מושג ש7 שנים אחר כך, כשפרסמתי כמעט כל יום בבלוג, עוד לפני פייסבוק, לפני הכל, פרסמתי, היה איזה קהל מסוים של כמה אלפים שקראו את הבלוג שלי, לונדון קולינג, ואז פשוט פנה אליי, מוציא לאור, ממרום תרבות ישראלית, חגי מרום, אמר לי, בוא ניפגש בבית העיתונאים, שב על קפה, ואז הוא אמר לי, מה דעתך שאני אוציא לך ספר? שתערוך אותו, משהו שיש בו נגיעות למוזיקה, בסיפורים אישיים, ובעצם ככה זה נולד, כתוצאה מזה שהיה את הבלוג. זאת אומרת, אני באמת מאמין שאדם צריך לעשות את הטוב ביותר שהוא יודע ויכול לעשות, והדברים מתגלגלים בדרכם.
We'll do our best and live with the results. זה לא אמירה סתמית. אגב, במקרה שלי עשיתי דברים דומים מאוד, כולל אגב הפודקאסט הזה, שאני כמובן רק מוציא עליו אנרגיה וקצת כסף, אבל בעיקר את כל הזמן הפנוי שלי. טוב, אי אפשר לנסוע לחול עכשיו, אז יש לי הרבה זמן פנוי, לצערי, אבל אתה יודע, יוצאים מזה דברים טובים. כן, אבל באמת אני מאמין, אתה יודע, שדה החלומות הוא לא רק סרט ספורט. If we build it, they will come. אני לא יודע לאן זה ייקח אותי, אני לא ידעתי לאן ייקח אותי העסק שפתחתי בשנת 2000, אחרי שבעצם סיימתי את הקריירה הממוסדת בעיתונות, ופתאום אחרי שנים הקמתי עיתון עצמאי, ותמיד אני פרסמתי, ופתאום בלוג שזכה לפופולרית מסוימת בארץ, שכבר נכתב משהו כמו 6-7 שנים. Who knows? בדברים האלה אנחנו באמת לא יודעים, ואני פונס מדברים אחרים, זה בסדר, אין טענות בעניין הזה. אז זהו, אבל גם ניגנת קצת, בוא תספר לנו קצת על הקריירה המוזיקלית האקטיבית שלך.
כן, ניגנתי אפילו לא קצת.
ניגנת וכתבת, זאת אומרת.
כן, ניגנתי מגיל צעיר, ופשוט זה לא היה נראה כמו משהו שיכול להיות מצד אחד פרנסה, וגם מצד שני, אתה יודע, הסטנדרטים שלי הם מאוד מאוד מחמירים, אני תמיד מסתכל ימינה שמאלה, ואני אומר, אוקיי, מי אני ליד ההוא וההוא, אתה יודע, אני לא גרוניך, אני לא שלומי שבן, אני לא...
כמה גרוניכים ושבנים יש, אפשר?
יש מעט, אבל אתה יודע, כשאתה בתוך איזשהו מקום, אתה רוצה להיות מאוד מאוד טוב, ואצלי במיוחד יש את הסריטה הזאת, שאני מוכרח לעשות את הכי טוב שאני יכול, ואני אף פעם לא נח על זרי הדפנה, ותמיד אמרו לי ברדיו, אתה עובד 8 שעות על תוכנית, כשאחרים עורכים אותה ברבע שעה. למה כל כך הרבה? למה לקרוא את עצמך? כי הרי לא שילמו איזה מי יודע מה בכל ישראל. אני לא יודע אחרת, אני לא יכול אחרת. אני נכנס...
אז אני לא המשוגע היחיד שיושב 3-4 שעות לערוך פרק של 50 דקות בפודקאסט הפרטי שלי, שאיש לא משלם לי. זאת אומרת, זה בסדר, אתה מרגיע אותי עכשיו. ואני לא איש רדיו, זאת אומרת, זו ההתנסות הראשונה שלי ברדיו.
כן, אני, אתה יודע, אתמול שוחחתי עם אסף עמדורסקי המקסים, כן. וישבנו ודיברנו ושתינו, ואמרתי לו, אתה מאוד מאוד פרפקציוניסט, זה משהו שתמיד הסתכלתי עליו בהערצה, כי אני מאוד מעריץ מקצוענות, ואני מעריץ את המשוגעים האלה שהולכים עד סוף העולם כדי להשיג בדיוק את הצליל הזה, את הדבר הזה, ואז הוא אמר לי, אני בכלל לא פרפקציוניסט, אני רוצה שיהיה יפה. אז פרצתי בצחוק, אמרתי לו, אתה יודע, זה בדיוק מה שהיו אומרים לי, כשהייתי אומר, אני לא פרפקציוניסט, כי הפרפקציוניסט האמיתי, הוא תמיד יגיד לך, מה פתאום, אני לא מספיק טוב.
אני לא מצד שני, כל הסיפורים שגם אתה לא פעם ולא פעמיים סיפרת עליהם ברדיו, איך שניים, שלושה חבר'ה של החברים של החבר'ה של הביטלס, זאת אומרת, זה לא דווקא מקארטני ולנון או קלפטון, נכנסו והתאספו על כמה סיגריות חשודות באיזה אולפן, ויצא להם יצירת מופת אחרי סשן אחד שבכלל לא התכוונו להקליט, ואפילו בלי לבשל, ופתאום זה נהיה... כן, אתה יודע, לפעמים הגאונות...
צריך את הכישרון.
בדיוק, זאת אומרת, צריך את הניצות, לא, זה לא מספיק. עבודה קשה זה טוב, זה חשוב, אבל זה לא תמיד מספיק.
כן, אבל אתה יודע, אני באמת, גם מכיוון שליוויתי אומנים, והסתכלתי על עבודה של כותבים, עבדתי תקופה מסוימת כעורך ספרותי, עורך תרגומים בהוצאות ספרים, וראיתי אנשים מאוד מוכשרים, עם, אתה יודע, הרבה מאוד כישרון ומעט מאוד מקצוענות ואמביציה והשקעה. ואני לא אגיד שזה יותר מזה, אני תמיד אסתכל בהתפעלות על מישהו שהוא יוצר גאון, כותב נפלא, מלחין נהדר.
כן, אבל זה באמת היוצאים מהכלל, צריך להגיד. הרוב האנשים צריכים לעבוד מאוד קשה בשביל להוציא החוצה את הכישרון
שלהם. כמה מתי כספי עובד ועבד
מאוד קשה. מה זאת אומרת, מתי כספי חרוץ בטירוף. אני זוכר את התקליט הראשון שלו, שאני פשוט ראיתי את מה שנכתב עליו, וגם מה שנקרא בקריכה האחורית, שהוא ניגן על כל כלי שם, ועשה את כל העיבודים בעצמו, ועשה את כל הבישולים בעצמו, היה גם הטכנאי, גם הפסנתרן, גם הגיטריסט, גם המתופף. זה פסיכי.
אני מניח באמת שכל האומנים שאנחנו אוהבים לאהוב בהיסטוריה הם אנשים שהשקיעו המון ולא ויתרו ולא חתכו פינות, ולכן הם הגיעו גם למקום הזה. זה גם בספורט אותו דבר. אני מסתכל על רונלדו, ראיתי יום אחד...
אתה מעריץ של רונלדו, אני לא יכול לא להבחין בזה, אתה...
מעריץ בתורה.
מבחינתך הוא אליל כאילו שאנחנו עכשיו בתקופת לעיתון.
ממש, ואני גם לא, אני גם לא הייתי ככה, זה דבר מעניין, זאת אומרת, אני לא הייתי ככה בהתחלה, זאת אומרת, הוא היה בעיניי כדורגלן פנטסטי, אבל חלק מהעניין זה באמת העובדה הזאת, כשאתה רואה אותו יוצא במשחק גמר היורו, יוצא ועומד על הקווים, והוא פצוע, והוא
על לא... על רגל אחת, כן, בלי שיכול לעמוד
על... הוא לא הולך לקבל טיפול, והוא לא יושב על הספסל, הוא עומד, והוא מטריף את כל הנבחרת בחברים שלו עם הידיים, ובצעקות, ורץ להתווכח עם השופט, הדבר הזה שבן אדם בא והוא כולו מושקע בדבר הזה, עכשיו אתה יודע, הוא רונלדו, יש לו מיליארד יורו, הבן אדם כבר אליל, כבש שערים וזכה בתארים וזה, ולא, הוא מגיע עכשיו והוא פשוט הולך עד הסוף, להשיג הכי גבוה שרק אפשר. הדבר הזה אני מאוד מאוד מעריך
זה,
אותו.
זה ניכר מאוד, ובכלל אתה טיפוס, ניגע עכשיו בכמה נגיעות האישיות הקטנות, קודם כל אתה מאוד נוסטלגי, אתה לא היחיד, והשיחה בחלק השני נוגעת למשהו שנוגע בי ברמה הנוסטלגית, לא ברמה האישית כל כך, כי שוב, אני לא אשפוך את כל הלב פה, אבל ברמה, נקרא לזה, החברתית-לאומית ישראלית שלנו, אבל אתה מאוד רגיש או מתרגש מדברים, באמת, ואני שם לב לזה כי אנחנו... לא, אנחנו לא מדברים בינינו כל יום, אבל אתה יודע, ברשתות החברתיות, כל אחד שופך את מה שיש לו. המון קטעים עם האמא שלך המנוחה, שזה מאוד מרגש ומאוד ראוי בעיניי, גם אני הרי כתבתי וכותב כל שנה על אבא שלי שנפטר בגיל מאוד צעיר, אני לא יודע בעד כמה היא הייתה, אבל שוב, זה פרידה מאוד, מאוד נוגעת כשאנחנו צעירים וההורים שלנו הולכים לעולמם מאוד צעירים.
נכון.
אבל גם בקטע של כדורגל וגם בקטע של אפילו בקטע התעסוקתי, ובוא נדבר על זה. הגעת ל-88 ועשית שם קריירה יפה במשך כמה זה כבר? זה היה 17 שנה, 18 שנה, זאת אומרת עד שנהיה תאגיד.
2001 עד 2017.
15 שנה פלוס שנה וחצי בתאגיד, משהו כזה.
כן, נכון.
וגם אז היה היציאה החוצה והרעיונות שהענקת, איך זה קרה והכל. אני, שמה, זה לא, הרבה פעמים לא רואים את זה אצל אנשים בגיל שלנו, צריך להגיד. אתה נשארת ילד קצת בכל הגישה שלך, קצת רומנטי.
הרבה רומנטי ומאוד מאוד רגשן ומאוד מאוד לוהט, לטוב ולרע.
כן.
אני מאוד מאוד סנטימנטלי, אני מאוד לוקח ללב עוול ודברים שקורים מסביב שהם שרירותיים, הם מוציאים אותי מהדעת, אני לא מסוגל לישון לילות לפעמים מזה, ואני משתגע מזה, ואני משתדל לעזור לאנשים שהרבה פעמים נפגעו מכל מיני, אני תודה בעצמי, עברתי פגיעה מינית בילדות, ובגיל מאוד מאוחר, לפני שנתיים, רק בעצם חשפתי
כן, את זה. כן, אני עכשיו אתה מזכיר לי שקראתי את זה, וזה בהחלט, זה מזעזע לשמוע את זה, אתה יודע, אחרי כל השנים האלה, כבידוי אישי, זה כן. לא קל.
ובעצם כשחשפתי את זה וכתבתי את זה, והתראיינתי גם לאילנה דיין, וגם כתבתי על זה בטיים אאוט, אז פנו אליי המון אנשים, ואני מצאתי את עצמי מקדיש שעות, ימים ושבועות בלעזור לאנשים, אתה יודע, אני לא טיפול מקצועי בשום צורה שהיא, אבל פשוט להקשיב להם, להקשיב לבושה, לכאב, למסע הכבד שאנשים סוחבים על עצמם. אני במשך שנים, אתה יודע, די בשקט ומתחת לרדאר, סייעתי לנשים נפגעות אונס, מעון לנשים מוכות, בכל מיני דברים שרק יכולתי, כי הדברים האלה הם מאוד נוגעים לליבי. אני עד היום לא מסוגל לראות סרטים שבהם ילדים נפגעים, שפוגעים בילדים, ילדים, אני לא, ברגע שיש סדרה וקורה שם משהו כזה, אני, בדרך כלל אני אפסיק לצפות בה, אני מאוד מאוד קשה לי עם הדבר.
כן, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך גם בלי שעברתי שום אירוע טראומטי כן. מהסוג הזה ברמה האישית, לשמחתי הרבה, לאושרי, אני, אין לי בעיה עם הפורנוגרפיה האלימותית של טרנטינו, כי היא אירונית, והיא לא מתעסקת עם ילדים מעולם, אני לא זוכר שום דבר מהסוג הזה, אבל באמת, וזה רואים, אני חושב שמי ש, מי ש, לא שהם לא רגישים, אבל הם באמת קשים מאוד עם עצמם, זה הסקנדינבים, כל מיני סדרות שוודיות ודניות.
סלנדיות, כן.
כן, מאוד מאוד קשות לצפייה, ולמרות שהם עשויים ברמה מאוד מאוד גבוהה. אז אני מודה שגם אני לא נוטט, או לא מתאהב בדברים האלה.
זה קשה.
גם לזה צריך מידה של חספוס שלא לכל אחד מאיתנו יש.
כן, אז אני עוד פעם, אני חושב שאני באמת, אני גם לא אדם ציני.
כן, לא, אתה לא, אתה בדיוק, וזה אגב מהרה, תאמץ קצת, תתעטף קצת בציניות. לא, אני אומר, גם בדיבייטים האחרונים, ולא ניכנס אליהם, כן חיסונים, כן, אתה יודע, סולידריות חברתית, כל הסיפורים האלה שקצת נתקלת בהם בקירות בזמן האחרון, לא חשוב אם בצדק או לא, אני לא נכנס לזה בכלל. כן, אין ברירה, זאת אומרת, החיים פה הם ציניים, ואני לא בא, אתה יודע, להטיף לאף אחד פה, בטח לא לך, אבל כן, אנחנו צריכים קצת, אתה יודע, קצת, אתה יודע, לשמור על עצמנו, נגדיר את זה בצורה הכי פשוטה, שאני יכול.
אני זוכר, אם אני אחזור שוב לעניין העיתונות, זה שנחום ברנע קרא לי פעם אחת לחדר, והוא אמר לי, אני רוצה להגיד לך, אתה כותב מאוד מאוד יפה, אבל אתה צריך להיות הרבה מאוד פעמים יותר חכם ופחות רגשן.
אני רוצה להגיד לך שיותר מזה, אני יכול להגיד לך, זה שוב, קטונתי מול ברנח, גם להתרחק קצת, זאת אומרת, כדאי לפעמים לעלות לספירה טיפה יותר רגועה ולראות את הדברים מגובה מסוים. כן, מגובה מסוים, כי א', it's not about us, לא תמיד, ברוב המקרים, ובית הפרספקטיבה משתנה ככל שאנחנו מתבגרים, צריך לזכור גם את זה.
גם נכון.
אז זהו, כן, אז היינו בעצם 88, בואו קצת נתקדם, כי...
תראה, 88 זה היה תהליך מאוד מאוד מעניין, כי שוב, כדרכי אני נכנסתי כי יואב גנאי הזמין אותי לשדר, פעם בשבוע, שעה אחת, בימי ראשון. ואחרי שלושה שבועות שהבנתי שאני פשוט מכור לעניין הזה של להביא מוזיקה שאני אוהב ולשדר אותה לעולם, באתי וביקשתי לשדר יותר. והוא אמר לי, אין לי משבצות, אין לי תקנים. אז אמרתי לו, אני מוכן להחליף כל אחד שלא יכול לבוא.
ב-88 אני חושב ששבתות היו השבתות של המחליפים, כל פעם מישהו החליף.
היו הרבה, כן, ואני פשוט תוך שלושה חודשים שידרתי כל כך הרבה, שזה היה ממש פזם של שנתיים, שלוש, בממוצע. שידרתי בלילה, כי לקחתי כל מה שהוא אמרו לי. חמש בבוקר בשבת, יום שישי, שש בבוקר, שבתות, בלילה, 12, הכל. ושידרתי ג'אז, ושידרתי אלקטרונים, שידרתי פולק, ושידרתי אולדיז, הכל, 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 שאפילו לא ערכתי, אבל יצרתי לעצמי, צברתי ניסיון עצום בזכות הדבר הזה, ההתלהבות המטורפת שנכנסתי איתה, כסף כמובן בקושי היה, אבל בסופו של דבר קרה שקיבלתי תוכנית לילה ב-8 בערב, ואז ב-6 בערב, בשם לפני השקיעה, וכשהגיע מנהל חדש לתחנה, במקום גינאי, יובל גנור, אז הוא לקח אותי והציב אותי בבוקר, בין 8-10 בבוקר, תוכנית שנקראה רוקר טוב, ושם באמת קרה לי איזשהו שינוי בחיים, כי המון דברים פתאום הייתי, נדרשתי אליהם, בתוך שידור רדיופוני, זה משהו אחר, זה פריים טיים ממש, זה בוקר, זו תחנה ארצית, ושם שידרתי את רוקר טוב עד מאי 2017, ואז עברנו לתאגיד, בתאגיד הייתי 37 יום,
זהו, אני חשבתי קצת יותר, אני קודם אמרתי שנה פלוס, ועכשיו בכלל אתה אומר לי שזה אפילו לא חודשיים.
לא, 37 יום, הבנתי שאני לא יכול לשדר בצורה הזאת, זה נגד כל האתיקה והאמונה שלי בערכים רדיופוניים ומוזיקליים, ומה זה חינוך, מה זה תרבות, אפשר להיכנס לדבר על זה אם רוצים, ופשוט עזבתי, עכשיו עזבתי לכלום, עזבתי הביתה, אתה יודע, פשוט הלכתי הביתה, נחתי את הכרטיס עובד, ואמרתי, אני ככה לא מוכן, אני מרגיש שאני בוגד במאזינים, במאזינות שלי, אני בוגד באתיקה, באתיקה שלי, כי אם זה היה ככה הרד, גם אמרתי את זה בשיחה עם מנכ״ל התאגיד, אמרתי, אם הרדיו היה ככה, כפי שהוא עכשיו, כמו שאתם רוצים, אני לא הייתי נכנס לשדר, אני לא הייתי בא לשדר מוזיקה, מבחינתי, לבוא ולשדר, להיות פקיד פלייליסט, אין לזה שום ערך, שום תועלת, אני לא מאמין בדבר הזה, לא האמנתי בזה בגלגלץ כשעשו את זה, ולא מאמין בזה גם היום.
אז זהו, שהם לקחו את שיטת גלגלץ, שזה אותם אנשים בדיוק שבנו את גלגלץ, צריך להגיד, קובלנס, ואיך קוראים לבחור השני, של תיכנס אליי.
טוב, הוא עכשיו המנכ״ל שלי, כן, אבל הם
בעצם... זה יפה, הטוויסט הזה.
כן, הוא זכה במכרז, הוא מנכ״ל שלי, אתה יודע, עוד פעם, באופן אישי אנחנו אין...
כן,
הבעיה שלי היא לא אישית עם אף אחד מהאנשים.
לא, אבל מה שאני מנסה להגיד שהפלייליסט הוא, מצד אחד הוא היה נוח לכולם, כי אתה יודע, אתה עובד פחות קשה ואתה מקדם את מה שהבוסים רוצים בעיקרו, וכנראה שזה עושה את העבודה מבחינת הרייטינג ואחוזי הזנה וכן הלאה. הצד השני הוא, שזה עצוב בעיניי, אני חושב שאתה יודע, אנחנו מדברים על זה, אנחנו במדיה, פלוס מינוס, אנחנו כן. מדברים אחד עם השני, כן. יש לי תחושה שכמו בהרבה מאוד דברים אחרים, כמו למשל צופי ערוץ 1, 12, 13, איך שהם קוראים לעצמם היום, לא ממש יודעים איך הדברים עובדים בפועל, זאת אומרת, אתה יודע, יש פלייליסט, אז אמרו, אנחנו כיף לנו לשמוע גלגלץ בזמנו, ואחר כך היה לנו כיף לשמוע את בועז כהן, או את גדי לבנה, או כל אחד אחר ששידר ב-88, הקהל לא מודע, זאת אומרת, יכולת to glide, יכולת לגלוש ולדעות על הכיף הזה של לבוא לשדר, להכניס את האינפוטים שלך,
יכולתי בקלות,
בדיוק, והקהל לא היה יודע. הוא לא היה יודע שאתה כפוף לשיקולי רייטינג ולרצפים של שני
רייטינג. הוא היה יודע, לא, הוא היה יודע.
הוא היה יודע כי היית מסגיר את זה?
לא, אני לא הסגרתי את זה בכלל, אבל אפילו בימים הספורים שכן הייתי שם, מכיוון שכבר היו רשתות חברתיות, כל הזמן קיבלתי תגובות. זה לא נשמע כמו שזה היה, זה כבר לא היה, זה השתנה, זה אחרת, כי תראה, אי אפשר לזייף בזה. אי אפשר לשקר, אתה, יש לך איזשהו DNA
כן, מסביע. אבל שוב, גם הרשת שלך ושלי, זה הפיד שלך ושלי, אתה צריך לזכור בו אז, ואני כל הזמן מזכיר את זה לעצמי, שמה שאנחנו רואים בפייסבוק שלנו, והיום בשנים האחרונות בטוויטר שלנו, הוא מה שאנחנו בחרנו לראות, כי אנחנו, בסופו של דבר החומר מגיע מסונן, כי אנחנו מקרבים אלינו את האנשים שדומים לנו, ומרחיקים את האנשים שפחות דומים לנו, או שפחות מעניינים אותנו. וגם אם יש לך, לא יודע כמה, עשרות אלפי עוקבים, שמתוכם כמה מאות מגיבים באופן קבוע, או כמה עשרות, הרי זה לא יותר מאשר איזשהו מעגל מסוים שמגיב, עדיין ההמון, המסה הגדולה, לא נמצאת שם, היא נמצאת במקום אחר לגמרי. כשאני אומר לאנשים, קראתי, איפה קראת? בטוויטר, אנחנו לא יודעים מה זה, או כל מיני כאלה דברים. אבל שוב, אתה צריך לחיות עם האמת שלך, אין לי שום ויכוח על זה, זה לא שאני אומר לך, היית צריך לעשות אחרת.
לא, אבל זה מעניין להיכנס לזה, כי אני אגיד לך איך אני רואה את הדברים. אני כבר 10 שנים מסתובב עם הרצאות ומופעים בכל רחבי הארץ, וכשאני אומר כל רחבי הארץ זה ממש ממש הכל.
אבל הארץ קטנה, תעשה מזה סיפור גדול.
לא, אבל מצפון עד דרום, מושבים וקיבוצים, והתנחלויות והאחזויות ויישובים דתיים, ובאמת איפה לא הייתי. והדבר, אותי זה לא הפתיע, אבל זה רק עצים, זה שבכל מקום שאליו הגעתי, באמת, ממושב בדרום על גבול עזה, ועד קיבוץ עברון בצפון, ואלעד, ואיפה לא, תמיד היו אנשים שבאו ואמרו, אבל למה, למה לקחו לנו את 88 FM? עכשיו, אתה אומר, אוקיי, הם מיעוט יחסית לכל התשעה מיליון שחיים במדינת ישראל. אבל עדיין, גם אם מדובר ב-400 אלף איש, מתוך כל המאזינים, או 300, או 200 אלף איש.
400 אלף
איש זה הרבה. נגיד 200 אלף איש, או 150 אלף איש. אתה יודע, אלה הרבה מאוד אנשים שהם רוצים תוכן. הם רוצים איכות, הם רוצים שידברו אליהם, הם רוצים שיסבירו אליהם, הם כן רוצים את האלמנט של החינוך הזה של המוזיקה, שתשים לי משהו שוואו, לא הכרתי אותו. אתה יודע, הכל נהיה מאוד דיכוטומי. או שאומרים לך איכות, אז איכות זה ספרות גרמנית, תומאס מן, משהו יבש וקשה ומשעמם, או לא יודע מה, או שזה מצליח וזה חייב להיות פופולרי נורא ואח הגדול. לא, זה לא עובד ככה. אתה יודע, הגיע לכאן להקה כמו רולינג סטונס, לא בשיאה, כבר אנשים מאוד מבוגרים, אחרי גיל 70, והפארק התמלא ב-55,000 איש ששילמו הון תועפות כדי לראות המופע הזה.
ספר לי, הייתי אחד מהם.
זהו, אז זה לא פופולרי, אז זה לא מצליח, אתה יודע, דילן הגיע לפה.
אתה לא צריך לשכנע אותי בדברים האלה, אני זוכר המופע הכי גדול והכי עצום שראיתי, זה היה ברומא, את ספרינגסטין עם, לא יודע, מה, 300-400 אלף איש, שאולי באמת אחד האירועים הגדולים, הגדולים האמיתיים האחרונים שהיו בעולם, כי גם אחר כך, אתה יודע, שנתיים, שלוש אחרי זה התחילה הקורונה וכל הבלגן הזה, אבל המופע הכי נוגע, מרגש ובאמת ברמה של משתק, היה ההופעה האחרונה של ליאונרד כהן, דווקא בצדון המתגן הנוראי, שזה היה באמת התגלות, אז, והוא כבר היה באמת על סף מותו, זאת אומרת, זה ממש סוף הדרך. לא צריך לשכנע אותי בעניין הזה, אני רק אומר שלפעמים אנחנו מרגישים דברים מתוך הסביבה שלנו, מתוך מי שאנחנו, מתוך הקבוצות ההתייחסות שלנו, זה משפחה, זה חברים, זה גם בהרצאות, מי שבא להרצאות רוצה לשמוע את בועז כהן, זאת אומרת, הוא לא בא להרצאה כי, אתה יודע, כי הוא היה באיזה מועדון חברים, וזה מה שהביאו לו. הוא בא, הוא נרשם, הוא רוצה לשמוע את בועז כהן.
לא, אבל זה יותר מזה, אני אגיד לך, גם כשאני מרצה בהרצאות, אז כשזו הייתה הרצאה על פרינס, אז באו 18 איש, וכשזו הייתה הרצאה על ביטלס, על לד זפלין, על שנות ה-60, על שנות ה-70, אז באו 180.
אתה יודע, אני עדיין חי את שנות ה-60 וה-70 במוזיקה, מה אני אעשה?
בבקשה.
ברור,
אז אתה יודע, גם בתוך זה, זה לא שהם יבואו בכל מחיר לשמוע מישהו מסוים.
לא, להפך, זה מה שאני אומר, הם בחרו לשמוע אותך, זה בדיוק מה שאמרתי.
כן, אבל אם הייתי מרצה על משהו שהוא פחות מסקרן.
נכון, אז הם לא היו באים, ברור.
ואני מקבל את זה, ואני מבין את זה בהבנה, אני מבין את זה לגמרי, את העניין הזה, פשוט, תראה, אתה יודע, יש לי איזה סיפור נורא נחמד על הקטע של פופולריות ועיתונות ותקשורת דווקא. בשנת 96, בידיעות אחרונות, באתי לישיבה בשבעה ימים, ואמרתי לה, תשמעו, עכשיו זה בדיוק 20 שנה לצאת האלבום דיזייר של בוב דילן. ואני חושב שמאוד חשוב לעשות כתבה על זה. 20 שנה, והוריקיין.
הוריקיין, בוודאי.
יש שם אישוז רציני מאוד, ודילן, בכל אופן הוא ענק, ואז אמרו לי, לא, את מי זה מעניין, וצריך משהו פופולרי, תביא משהו פופולרי. אמרתי, מה זה משהו פופולרי? אמרו לי, מדונה. אמרתי, אבל מה מדונה? זאת אומרת, מדונה, מה? כן, האלבום האחרון של מדונה. אז אמרתי, הם תשמעו.
חשבתי להגיד לך, R.E.M, מה מדונה?
אם אתם מדברים, אתה יודע, התחילו להגיד לי מדונה, דנה אינטרנשיונל, כל מיני כאלה. אמרתי, תבינו, אני הוצאתי נתונים, אם לשיטתכם המספרים מדברים, אני הולך, בואו נזרום בשביל הזה. אם המספרים מדברים, הוצאתי מספרים מחברת NMC. דיזייר מכר בישראל 130 אלף עותקים. זאת אומרת, 130 אלף בתים במדינת ישראל מחזיקים את האלבום הזה. מדונה, באותו זמן ספציפית, מכרה 10,000.
אז מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה הפסקונת קטנה, כמו שאתה מכיר ברדיו, זה לא יהיה פרסומת לצערי, זה יהיה רק קטע מוזיקלי קצר מעבר. אוקיי, אוקיי, חזרנו, ואני גמרנו קצת על הקטע האישי והביוגרפיה והכל, ואני, אפרופו נוסטלגיה בשנות ה-60 ושנות ה-70, אנחנו מקליטים שזה ערב סוכות, ותקופת החגים הזאת, בין נניח לקראת ראש השנה ועד אחרי שסוכות נגמר והכל, בכלל, הימים הטובים הישראלים תמיד מאופיינים בפרס נוסטלגי שלא נגמר, תמיד אמרתי שיש להם הקלטות, לתחנות הרדיו הקלטות שבת עברית וכל הדברים האלה, שהם פשוט לוחצים לכפתור מיקס 1, מיקס 2, מיקס 3, מיקס 4, דלית עופר, חנני, איך קוראים לו?
יואב חנני.
וכן הלאה, ובועז כהן אולי, וזה, אתה תשמע כל פעם מחדש אותם השירים, לא חשוב באיזה סדר, ואני אוהב את זה, כי זה מכניס אותנו לתוך מוד ישראלי, צריך להגיד, הוא מאוד מאוד ישראלי, ולפני שאני אגיע לעניין הקטן הזה שרציתי ככה להחליף איתך חוויות לגביו, בוא נדבר רגע על הקטע הישראלי הזה באמת, כי הוא, אני חושב שהמוזיקה העברית היא דבר מופלא, אני לא יודע, אתה יודע, זה לא התחום שלי, אבל יש לי תחושה שהמהלך שלה, בגלל מי שאנחנו, בגלל המקורות שלנו, המקורות הרוסיים שלנו, המקורות הצבריים שלנו, כל מיני התפתחויות משונות, הלהקות הצבאיות שאין להן שום דבר דומה אולי בהיסטוריה, שאפשר, בוודאי לא בסדרי הגודל האלה.
המצאה ישראלית.
בדיוק, זה המצאה ישראלית, אבל גם זה יצר במיקס שבין שירי הרוכבים הרוסיים, או הקוזאקים, או מי שזה לא היה אז, נניח בסוף המאה הקודמת, תחילת המאה הזאת, או אפילו הרבה לפני, שלקחו אותנו לתוך הקמת המדינה, ואחר כך כל השנים המכוננות של המדינה, הפכו את המוזיקה הישראלית, ויש מין רצף משונה כזה של התפתחות, שאני, אתה יודע, ככל שאני מאזין, ואני אוהב מוזיקה והכל, זה לא מקצוע שלי, הוא מאוד 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 ייחודי וחד פעמי בעיניי, וכל פעם להתקל ברצף הזה בחגים, איך אתה רואה את זה בצד המקצועי של עורך מוזיקלי שמגיש?
קודם כל אני אגיד לך דבר כזה, אני תמיד אומר לעצמי שאני בר מזל, וגם אתה כמובן.
שאנחנו זקנים, תודה.
הדור שלנו, אנחנו זקנים ברי מזל, מכיוון שהייתה לנו הזכות להתבגר ולצמוח דרך שנות ה-60, ה-70, ה-80 וה-90, ואם אתה תסתכל על, נאמר, מישהו אמריקאי או אנגלי שגדל במקביל לנו, בן גיל שלנו באותה צורה, הוא לא נחשף לאותו עושר, גיוון ומוזרות, כמו שאתה קורא לזה. כי אם אני מסתכל על עצמי למשל, אז בתור ילד, אז היו גם פרקי חזנות ברדיו, וגם אריק איינשטיין, שלישיית גשר הירקון, שלום חנוך, ואז רוקנרול, ולהקות צבאיות, ואז פתאום נכנס קצת פאנקי, וקצת מוזיקה שחורה, ואיזר כהן, והמזרחית, וזוהר ארגוב. תחשוב כמה צבעים, גוונים וטעמים, כשלתוך זה אתה יכול להוסיף שירי משוררים, שזה המצאה ישראלית.
מדהים, מדהים. הסיפור של שירי משוררים זה אולי הדבר חוץ מזה, זה והאוניברסיטה המשודרת, אם אני מסתכל על מה עשו גלי צהל, על פני כל 60 ומשהו שנות חייהם, זה אולי ההמצאה הכי מדהימה שאפשר להעלות על הדעת.
תצחק, אני הייתי מחור, הייתי שומע המון גלי צהל, והייתי מחור גם לאוניברסיטה המשודרת, פשוט הייתי שוכב,
הרסגור, ואיזה דברים.
לזה ולרצועת הביטחון.
טוב, תעזוב את הסטיות האלה עכשיו, נו, בעזוב. עוד מעט תגיד לי שאתה חזרת לקרוא את העיתון מהעמוד הראשון, אני לא קונה.
זה לא.
אוקיי.
העניין הזה של להיות ישראלי ולהיות חשוף לגוונים השונים של המוזיקה הישראלית, ואני באמת אהבתי כל מיני דברים, זאת אומרת, אהבתי גם את צלילי האוד, גם את רמי דנוך וצלילי הכרם ואהוב העוזרי.
מת עליהם, אני מת עליהם, כשאומרים לי מוזיקה מזרחית על החפלות הנוכחיות, סליחה, כן. עומר אדם הזכרת קודם, ואתה יודע, אני באמת לא מכיר את השמות בשביל, אתה יודע, להגיד ואחרים, זה מספיק לי.
כן.
אתה יודע מה, שיגידו גזענות, שיגידו התנסות, שיגידו מה שרוצים, זה לא מעניין אותי, זה הפודקאסט שלי, כן, אני כל הזמן מזכיר לאנשים, אני לא חייב לכם כלום.
אני גם לא רואה בזה גזענות.
לא משנה, אתה יודע, שמע, אנחנו חיים פה, אבל אני אומר, מוזיקה מזרחית? אני זוכר את חנה להתבלבלה כשהיינו יושבים בבסיס, ואגב, היו כאלה מהאשכנזים, אוקיי? שהיו בני מחזור שלי בצבא, והגיעו כן. מ... אני הגעתי מאפולה, אז אתה יודע, אתה מג'סי כהן, אני מאיזושהי שכונה באפולה, שזה לא כך, אתה יודע, לא כזה מרחק, ואני חנה להתבלבלה, אני זוכר את זה ממחוזות ילדותי, וזה רק דוגמה אחת, כי היא הכי מוכרת, אבל זה היה נהדר, והריסן, או כל מיני דברים מהסוג הזה, כן, שהאשכנזים, מבני האשכנזים, בני הפולנים, הרוסים, מצפון תל אביב, לא הכירו, לא התחברו, כי זה היה איפשהו אחרי מרכז, אחרי התפר של רחוב קרלי ברומא.
לא, אני אגיד לך, זה פשוט באמת, אני זוכר שכשאנחנו עברנו מחולון לגני תקווה,
שגם אז גני תקווה לא הייתה בדיוק צפון תל אביב, בוא צריך להגיד גם את זה.
נכון, ואז אבל, ויותר מאוחר, גם כשהגעתי לתל אביב ולעיתון חדשות, ופגשתי חבר'ה צעירים, אז שמתי לב למשהו מאוד מאוד מעניין, שהרבה מאוד דברים שהם היו מתחת לרדאר התקשורתי, אתה יודע, צלילי ההוא, צלילי הכרם, אפילו, אתה יודע, שימי תבורי בתחילת דרכו, או זוהר ארגוב לפני הפרח בגני, הדברים המוקדמים, הם לא הגיעו כי הם פשוט לא שודרו, הם לא היו ברדיו.
ואחר כך רק הם שודרו בתחנות מסוימות, זאת אומרת, כן, זה הפך מטרנספורמציה משונה כזאת.
כן, אבל אתה יודע, זה מסוג הדברים שאני אומר, ברור שאנשים לא הכירו, איך הם יכירו?
הקסטו בתחנה המרכזית הישנה, מה זאת אומרת?
נכון, אז האחים ראובני באמת, כן, האחים ראובני פעם אמרו לנו, להם היה, לאשכנזים היה את הרדיו,
כן.
גלי צהל וכל ישראל.
לנו היה את כל החנויות מתחת לקולנוע המרכז.
כן, בדיוק, ודווקא הגיוון הזה, אני חושב שזה חלק מהקסם הישראלי המופלא, ואני כבר 4 שנים, עושה תוכנית שנקראת רביעי עברי, כל יום ד'
כן, זה אגב עוד נגיעה קטנה בחיבור שבין העולם הישן, שהוא עולם הרדיו, שהוא עולם של פוש, זאת אומרת, כן. אתה מחליט מה אתה משדר, ואתה מחליט מה המאזינים ישמעו באותו ערב,
נכון.
בניגוד נניח לפלייליסטים של ספוטיפיי, או כל נגן אחר, או גם הפודקאסטים שאתה בפול, זאת אומרת, אתה מחליט מה אתה רוצה לשמוע באותו רגע, אפילו על המיקסים שלך, אבל yeah. אצלך, ואני מניח שאתה לא היחיד בסיפור הזה, אתה גם משתף את המאזינים לפעמים לפני השידור, ואחרי, מיד אחרי השידור עם הרשימות השידור, ולפעמים מעמיק ומספר על למה התוכנית עסקה בנושא נכון. X או Y או Z, נכון. שאני רואה את זה בחיוב, זה דבר עצום ונפלא בעיניי, כי זה כבר לא הבן אדם שמשדר ברדיו כמו פעם, שאתה שומע אותו שעה או שעתיים, ואחר כך אתה רק מדמיין את הקול שלו או משהו כזה, פתאום זה הופך למשהו שהוא נגיש, שהוא בשר ודם. אני מאוד אוהב את זה.
תראה, אני מאמין, באמת זה שמע אולי קצת נאיבי, אבל אני מאמין שיש לי שליחות בסיפור הזה, בכך שאני גם מנגיש מוזיקה עברית ישנה, שלא משודרת בשום מקור אף פעם, כולל קטעים נדירים, כולל קטעים מהופעות, לא חשוב מה, כי אתה יודע, לאדם שאוהב זמר עברי, אם הוא שומע שיר של אושיק לוי, שהוא בחיים שלו לא שמע, כי זה לא היה סינגל, זה פשוט איזה שיר יפה ועלום באחד התקליטים שלו.
סייד בי, סייד בי.
בדיוק, אז אתה יודע, אז מבחינתו זה חדש, כמו שיר שיצא היום של ג'ן בורדו, זה לא משנה, זה חדש. ואני כן מאמין שיש לי שליחות, ואני כן משתמש ברשתות החברתיות, כדי להפיץ את השליחות הזאת, כדי כן, תשמעו איזה יופי, כן, תראו, זה נורא מרגש אותי, השיר הזה.
לא, זה נפלא, יש, אגב, יש שירים שנוגעים ומרגשים ברמות מפחידות לפעמים, זאת אומרת, כן. יש שירים כמובן, זה איכשהו קשור במלחמות, או אתה יודע, פרח שלי או פרח שבכלל היה על תאונת דרכים, לא, על הפיגוע, כן. היום גילינו ממש במחונים, הייתי בטוח שזה אגב יותר אישי שצרויה עליו, אבל מסתבר שכנראה זה המיקס כלשהו, ואפרופו רסבורקה שגידי ויהודה פוליקר סיפרו על השיר הזה, אז כתבתי הרבה בעיתון הנוער של מוניטין, חמצן,
חמצן,
אני ושמוליק שם טוב, זאת אומרת, שמוליק טוב, הוא היה עורך.
הוא היה עורך, כן.
וגורלי עבד איתנו, וגרין, ומורגנשטיין, תאמין לי, היסטוריה ששווה לדבר עליה פעם. אבל הסיפור עם רסבורקה נגע בנו כל כך חזק, כי המפורסמת ביותר שנהרגה שם, שנרצחה שם, הייתה צליל שלח, ילדה בת, אני לא זוכר כמה, וממש ילדה צעירה שהופיעה בטלוויזיה באיזושהי תוכנית ילדים, ואח שלה כתב אצלנו, עוד שלח, ואחר כך הוא היה בגלי צהל. יכול, כן, אוקיי, אני באמת לא זוכר את הדברים האלה, ופתאום זה החזיר אותי לתקופה ההיא, ואני גם זוכר שכתבתי על זה מאמר שהיה לי קשה רגשית לכתוב אותו. אז אני אומר, בחגים, וזו התחושה שלי עכשיו, וסיפרתי לך בשיחה מוקדמת שאני עושה לעצמי, בספורט שאני עושה כל מיני פלייליסטים, לפעמים עברים בזמן, אנחנו אני שומע פודקאסטים, כי אין ברירה, אבל כשאני שומע את המוזיקה הישראלית, ואני בוחר לעצמי רצועות ישראליות, יש משהו, וסיפרתי לך את זה, שהוא חוזר אליי רק במה שנקרא שבת עברית, או בחגים, או בספשיילים מהסוג הזה, זה הצליל של האקורדיון, כן. שליווה אותנו כל השנים מקום המדינה, הגיע מרוסיה כמובן, אם אני יודע לנתח נכון, והיה, ואני ככה סתם הלכתי ובדקתי קצת לפני שהתחלנו להקליט, מי שחלם ושיר השכונה ומלכות החרמון וקרנבל בנחל והוא לא ידע את שמה וחורשת האקליפטוס וכל כך הרבה שימוש באקורדיון, אגב גם מתי קסמי במשהו, שביל באמצע שביל בצד גם הוא מנגן באקורדיון שם, וזה נעלם לי וכאילו משהו מהטעם ומהריח של המוזיקה ההיא חסר לי נורא היום, בדברים חדשים יותר.
תראה, האקורדיאון הוא היה שילוב, ישראל עד 1967, המוזיקה הישראלית הייתה מושפעת בצורה חזקה מאוד, מהמוזיקה הרוסית, המזרח אירופית, כל המלחינים
שלנו. שירי תנועות הנוער, זה מבוסס על כל הסיפור הזה.
בוודאי, גם סשה ארגוב, וילנסקי, ויאנרים הגיעו משם. נחום מימן ויאיר רוזנבלום התחילו כנגני אקורדיאון, גם בלהקות צבאיות וגם בפעילויות בקיבוצים, תמיד היה אקורדיוניסט שמגיע ומלווה את החבר'ה בשירה.
אני ניגנתי על אקורדיון כנער 5 שנים, זאת אומרת 5 שנים הייתי רשום בשילמו עליי, אבל זה היה כבד נורא ומסורבן.
כן, יונתן גפן הזכיר את זה, אתם זוכרים את השירים, וגם ארונצ'יק הביריון פתאום לוחץ
אקורדיון,
ואז צועק בקול אדיר, עכשיו כולם לשיר. עכשיו, ההשפעה הזאת של ברית המועצות ושל צרפת, הקומפניון דה לה שנסון ודיט פיאף וז'ורג' ברסנס, היא הייתה מאוד חזקה ודרמטית על המוזיקה הישראלית. תחשוב על גשר הירקון, על התרנגולים, על להקת הנחת. אתה יודע, המון המון, ממש זה היה מאוד מאוד חזק בתוך הזמר העברי.
גם היה מאוד נגיש וקל לטלטול במבחינת תחשוב על הצוותים הקטנים של 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 הלהקות, של צוותי הוואי והלהקות הקטנות.
תראה, גיטרה זה יותר קל ונגיש.
לא, היו גם גיטרות, אבל לא גיטרות חשמליות. אני זוכר בלהקת הנחל בסוף, שגידי גוב עשה את עצמו שהוא מנגן בשיר הרעות או משהו. לא, אבל אני אומר, זה משהו שלא היה צריך שום חיבור לשום חשמל, העוצמות שהוא מסוגל להוציא רק מהכוח של של המפוח, זה אדיר.
נכון. עכשיו, אתה יודע, ב-1967 נפל דבר בעולם.
סנטרסון התגייס לצבא.
לא, שמולי קראוס בעצם לקח את החלונות הגבוהים וגיבש אלבום פנטסטי ששינה את המוזיקה העברית מקצה לקצה, כי פתאום היה מקבץ של שירים, שמעבר לעובדה שחנוך לוין מיוצג שם לראשונה, וחיים חפר כתב שם הטקסטים, ואריק איינשטיין פתאום התגלה כפזמונאי שם, והלחנים עצמם הם בין ג'פרסון איירפליין, לבין קרוסבי סטילס נשן יאנג, וביטלס כמובן.
האלבום הזה הוא נכסון ברזל ששורד את מבחן הזמן עד היום ברמות הכי גבוהות, פה אין שאלה בכלל.
בוא נשרוד 100 שנה קדימה.
הוא מדהים, הוא מדהים.
השירים מופלאים בקראוס וג'וזי קאץ ואריק איינשטיין פשוט לקחו את המוזיקה הישראלית והעבירו אותה את הרוביקון אל המקום הזה פתאום.
גם היה את שבלול אז באותה תקופה, זאת אומרת, היה כמה התפתחויות רוצים.
כן, שבלול זה 3 שנים אחר כך. באמצע עוד אריק איינשטיין עשה תקליט עם הצ'רצ'ילים ועם איש הסגל, את פוזי,
כן,
וכזה התחילו יותר רוקנרול, דני סנדרסון מנגן גיטרה חשמלית בשיר שיר לשלום.
שיר לשלום, אתה יודע מה, והשיר הרוקנרול הכי חזק של להקת הנחל, הוא הכי נשכח, הבן יקיר לי, שהוא מדהים, הפתיחה שלו היא ברמה באמת בינלאומית.
יש, תראה, סנדרסון עשה באמת דברים מדהימים, יש ללהקת הנחל באמת שיר אלום, לא הבן יקיר לי, שיר עוד יותר נשכח, שלדעתי יש רק גרסה שלו שנשתמרה בהופעה חיה, זה שיר שנקרא העמק, והשיר הזה הוא 6 ומשהו דקות, זה פשוט פרוגרסיב של להקת הנחל, עם קולות והפקה וגיטרות, ופשוט לא יאמן. עוד פעם, כל ההשפעות האלה, כשהם נכנסו לתוך הזמר העברי, ותפסו מקום, אז פתאום יכולת לקבל גם אבי טולדנו, וגם יורם גאון, אבל גם פתאום להקת אחרית הימים. ואז, כן. אתה יודע...
עוד אלבום בודד שישאר איתנו לנצח פחות או יותר.
ללא ספק. ועל כל אלה, אם תבדוק את כל האלבומים הגדולים של התקופה, קח את להקות רוק, אני מדבר, על אחרית הימים ותמוז והלאה, אתה יודע, אריק ושלום, אתה תמצא שם טקסטים לקצ'שת, תמצא טקסטים מדהימים של משוררים ומשוררות.
עוד אחד מה...
אברהם חלפי, אלתרמן.
יאמר לזכות הפזמונאים הישראלים, או הרוקיסטים הישראלים, שהטקסטים שלהם, שוב, בניגוד למה שקורה היום, אני לא אתבייש להגיד את זה, לנצח, הטקסטים היו פשוט מדהימים, זאת אומרת, טקסטים של משוררים הגדולים ביותר שאפשר לעלות על הדעת. אפילו של דן אלמגור, שהוא היה פזמונאי בהגדרה שלו, יש להם טקסטים לפתח הרגעה, זאת אומרת...
הוא עוז לשוני גם.
כן, כן, אז אני אומר, אבל ההתפתחות הזאת מעניינת, כי היא גם הלכה יחד עם הטכנולוגיה של אותם להקות קטנות ועניות, צריך להגיד, זאת אומרת, האקורדיון מלהקת הנחל, ואחר כך כשהתחילו עם חשמל, עוד לא עברו ממש לגיטרות חשמליות ולמגברים והכל, הלכו על האורגנים, האורגנים הקטנים, כן, כל מיני אורגנים כאלה, ואז פתאום מה שהיה אקורדיון נהפך לסוג של אקורדיון, אבל חשמלי. זאת אומרת, זה נהיה התפתחות כזאת, עד שהגיעו הגיטרו באמת של סנדרסון והבאס שלו לארצ'יק וכאלה דברים שהם הכניסו יותר רוק אנד רול לסיפור הזה.
כן, וגם מה שתמיד צריך לזכור, שהלהקות הצבאיות היו החממה, שבה בעצם כל אומני הרוק של שנות ה-70, גדלו בה והתפתחו בה, זאת אומרת, הם גדלו על הקלאסיקות העבריות, ביד אחת הם חזו בקלאסיקות, ובאמת בשירה העברית, וביכולת לעמוד על במה ולהגיש שיר, ומצד שני, אתה יודע, רוק אנד רול יותר והשפעה נכנסה, כי אתה יודע, אם אתה מדבר על תחילת שנות ה-70, אז אתה יודע, כבר בעולם יש לך לד זפלין, ואוריה היפ, ודי פרפל, ו...
אוי, אתה מחזיר אותי לשנות הנעוריי. למרות שאתה יודע, הרבה מאוד מהדברים למדתי להכיר בדיעבד, כי אתה יודע, אתה גדל בפריפריה באופן יחסי, אז יש מסיבות סלוניות שאתה פחות או יותר שומע, התקליטים שקנינו היו גם להקות הנחל, גם ביטלס וגם, להגיד לך שאני צריך לראות, ניל דיאמונד, הרבה ניל דיאמונד, לא יודע למה, וכמובן, סיימון וגרפינקל וכאלה.
ניל דיאמונד אהבו באפולה?
אני לא יודע, אני אהבתי והיו לי את כל הבומים שלו, זאת אומרת, בתקליטים, בביניל. הוא היה נהדר. אבל כמובן, פול סיימון ופול מקארטני, אחרי שאתה יודע, התחיל עם להקת כנפיים וכל הסיפור הזה. אבל זה מעניין, כי אתה רואה את ההתפתחות הזאת, אתה אומר שלהקות הצבאיות היו
חממה.
חממה, זה בדיוק כמו גלי צהל עם החממה של העיתונות. זאת אומרת, זה מין, אין דבר כזה בעולם. אתה יודע, אנחנו חושבים על עצמנו בכל מיני מונחים, ובאמת השנים האחרונות לא מדהימות ברמה הפוליטית, חברתית וכו', אבל יש פה איזה תהליכים שאתה יודע, היסטוריונים ואנתרופולוגים בעוד כמה מאות שנים מסתכלו על הניסיון הזה, ולא יודע מה יצא ממנו, מה יישאר ממנו, אבל...
תראה, אם אתה מסתכל, אני עכשיו עוד פעם באמת, זה מוזר, אני מוצא את עצמי הרבה חוזר אל הנקודה הזאת, כי אני לא הייתי איזה חייל דגול ומהולל, אתה יודע, התרתתי בחיל האוויר בצורה נאמנה וטובה.
כל אחד עם מה שעשה, זה לא חשוב.
כן, אבל תודה, לא הייתי איזה לאומן כזה מטורף שרץ על גבול, לא מהסוג הזה, ואני מוצא יותר ויותר את היופי והעוצמה הרוחנית, שהייתה בצבא ובמוסדותיו, ככל שעובר זמן ומסתכל אחורה. דיברנו קודם על האוניברסיטה המשודרת, וגלי צהל בכלל, שהייתה חממה לעיתונות, אבל גם לתרבות. תחשוב על יואב קוטנר, כמי שחינך דור שלם.
שירי משוררים זה גלי צהל?
בדיוק, שירי משוררים, דני קרפל, שעושה תוכניות ג'אז ודובילנס.
ואלי ישראל עם הספורט והמוזיקה ברזילאית, יכולים ללכת לאורך ולרוחב.
נכון, והלהקות הצבאיות שהביאו עושר בלתי נתפס של שירים מופלאים, אבל היה גם נגיד הוצאת ספרים למשרד הביטחון שנקראה תרמיל, ושם יצאו יצירות מופת עבריות ומהעולם, שאנחנו היינו הולכים וקונים את זה בגרושים, בחנות של משרד הביטחון, ספרי תרמיל, ואתה יודע, אלה מפעלים תרבותיים מאוד מאוד חשובים, אתה יודע, הצבא לא היה רק, אוקיי, יש צבא כי צריכים להגן על העם היהודי במדינת ישראל, זה היה עם הרבה מאוד שאיפות מעבר לזה, מאוד חבל לוותר על זה או לשכוח את זה. או להצניע את זה.
כן, השאלה מה נשאר מזה היום, אתה יודע, כשאומרים כן לסגור או לא לסגור גלי צהל, כמו שבזמנו היה דיבייט עם רפול כשהחליט לסגור את הלהקות הצבאיות, כנראה שיש expiry date לכל דבר, אנחנו צריכים גם לזכור את זה, זה לא יחזור להיות מה שהיה אז, אני לא רואה, שוב, אני לא אכנס עכשיו לדיון האם נכון לסגור את גלץ או לשקם אותה, אבל אני לא חושב שאפשר להחזיר את הגלגל לאחור, זאת התחושה שלי.
אני בדרך כלל, בהיותי לוחם תרבות, אני מאמין תמיד שכדאי לשקם ולנסות לשפר מאשר לסגור ולמחוק. אותו דבר אפשר היה לעשות עם רשות השידור, לדעתי, וגם אחר כך, אם החליטו שרשות השידור יש לה הרבה בעיות ועוברים לתאגיד, אז אפשר היה בתאגיד לשמור את חלקת אלוהים הקטנה שנקראת 88 FM, ולתת לה להיות תחנה אלטרנטיבית בים שלם של מיינסטרים. אפשר היה לעשות את זה. זה לא נורא, זה לא יקר, זה לא בעייתי.
אתה מכיר את הצ'יזבט הידוע על זה שמגיע לכלב, דבר ראשון שואל מי הביריון הכי גדול פה בסביבה, וישר ניגש ומכניס לו סתירת לחי מצלצלת. אז כן. ככה כשהם באו וקיבלו את כל יוצר רשות השידור, ואמרו קודם כל ניתן סתירה הכי מצלצלת שאפשר לכל אלה שחשבו שהם האלוהים בזה שהם היו רשות השידור, ואנחנו הבוסים החדשים, אנחנו נעשה את זה בדרך שלנו. למרות שבסוף בסוף בסוף, 88 היום יש לה את היתרונות שלה, היא לא לגמרי התחרבשה, אני חושב שהיו כמה תיקונים לאורך הדרך, אתה בטח יודע יותר, אבל אני לא אכנס לזה עכשיו, ורשת ב' נשארה די דומה למה שהייתה, בסופו של דבר, אז אתה יודע, וגם כל המוזיקה שחשבו שיחרבו אותה בסוף, זה חזר להיות כמעט אותו דבר, יצא לי לשמוע במקרה, אז אותו אופוס מספר 38 לפסנתר ולכינור וכן הלאה והלאה והלאה. אז אתה יודע, לפעמים אנחנו מתרכזים על דברים, אבל כשאנחנו קצת, אתה יודע, פותחים את הפריזמה, פותחים את ההדשה, הם לא נראים כל כך שונים ממה שהיה.
לא, אבל
התרבות היא אחרת.
במקרה הזה, אני חושב שאני קצת חולק עליך.
מותר לך, מה?
לא, לא, אני אומר במובן הזה, כי אני לא מקבל את התפיסה הזאת המאוד מאוד מתנסית, אתה יודע, אני קורא לזה גלצת. העניין הזה, זה סוג של, אתה יודע, הרבה דברים טובים אמרנו על גלצל, יש גם לומר את הביקורת. והגלצת, שהיא מחלה חסוכת מרפא, היא זו שבעצם משגרת לכל מוקדי הכוח והתקשורת בישראל, יוצאי גלי צהל וגלגלץ, והם יוצאים משם ומגיעים בתחושה של, אנחנו יודעים, ואתם לא.
אז אנחנו לא חלוקים, אנחנו לא חלוקים בכלל, אגב רואים את זה בתחקירים האחרונים של ההתעללויות, רואים כן. את זה, אגב, ורואים את זה גם בעיתונות, תשמע, אתה היית בעיתונות כך וכך שנים, אני הייתי לא פחות שנים, אולי קצת יותר, אני לא יודע, בעיתונות בפרינט, ודיברתי עם נשים, זאת אומרת, כן. עם קולגות שעבדו בדברים האלה, סיפורים כמו ששמענו על התאגיד, ועל הארץ, ועל, כן. ועל גלי צהל, לא נתקלנו ברמות האלה, ברמות הרוע האלה, מעולם. כן.
נכון.
מעולם, ולא שלא היו שוביניסטים ואנשים רעים סתם וכל מיני דרקים בעיתונות, בכל העיתונים.
היו.
לא, כן. היו, אבל זה לא היה הפגנות כוח לשם כוח ברמות האלה.
לא, אני אגיד לך מה.
התעללות לשם התעללות.
מנגנוני הביקורת והבלימה שהיו בזמני כשהייתי, אתה יודע, בעיתונות, הם היו מאוד מאוד ברורים ובהירים. זה לא שלא היו אנשים...
בוא, אז הייתה היררכיה, היה מדרג של גילאים, היום מגיע ילד בן 25 שצריך לנהל מישהי שכבר נמצאת על סף הפנסיה, או אחרי הפנסיה, או חד הורית בת 55, והוא מרגיש שהיא מוחלשת ושאפשר לדרוך עליה, או תאורן, או צלם, או מקליט, בן 60, שכל מה שהוא רוצה זה להגיע בשלום לגיל הפנסיה שלו, והם דורכים עליהם, וזה מבחיל. שלא דבר על מה שהיה בארץ, שלקחת כותבים פרילנסרים, ופשוט לדרוך עליהם. גם ככה, גם כשמשלמים זה פרוטות, אז אתה גם את זה לא עושה. וסתם, הפרד ומשול נטו.
זה באמת תהליך מאוד מאוד עצוב, ולכן אני חושב שכן, כן אפשר לפעמים לבוא לאיזשהו מקום, ולהגיד, אוקיי, הדבר הזה עובד, אני לא נוגע בו, המדור ספורט הזה, הוא יפה,
אז יגידו, בוא, תשמע, הטבע האנושי הוא כזה, אז יגידו, אם זה אותו דבר, בשביל מה שיניתם, אבל אתה יודע שזה מה שהיה, זה מה שהיה קורה, אם הם היו באים ומשאירים את זה כמו שזה. אבל שוב, לא ננצח את הוויכוח הזה, כי א', זה כבר קרה, וב', אתה יודע, כל אחד יישאר בדעתו, לשמחתי לא הייתי חלק מזה, לא הייתי בפנים. אני בכלל, קשה לתאר את העושר של לא להיות, זאת אומרת, לעשות אותם דברים שאני עושה, כי אני אוהב אותם, ולא להיות, לא, לא להיות תלוי באף אחד מהם, לא לפרנסתי ולא ל... עושר גם התעסוקתי שלי וגם ה-well-being הכללי, שזה באמת, אני יכול רק להמליץ, למי שיכול, לא כל אחד יכול, אני אומר מראש, זה פריבילגיה שככה יצא, אוקיי? אין מתכון. תשמע, זה היה מרתק, זה באמת נתן רק טעם לעוד, אז אני מקווה שהערוץ הזה יישאר בינינו פתוח, ואולי אפילו נעשה איזה פינה אם יבוא לך. תמיד אפשר לקחת איזה נושא מוזיקלי, תרבותי, לרגל איזה יורצייט, לרגל איזשהו אירוע שקרה.
תראה, אני תמיד שמח לדבר על תרבות. תמיד.
בכיף, בכיף. דיברנו על הרבה דברים עכשיו, זה לא רק... זה לא הכל, בסוף זה תרבות, אבל זה החיים עצמם, אתה יודע, כמו שכבר נאמר.
התרבות במובן הכי רחב שלה. כן. תרבות ואומנות, מוזיקה וספרות וקולנוע וסדרות טלוויזיה.
וכתיבה ועיתונות, זה הכל אותו חבילה.
הדבר הזה אני גם עוד פעם, מכל הסיבובים שלי בארץ, אני מבין עד כמה הדבר הזה הוא חיוני וחשוב מאוד להמון אנשים. לא כולם משכילים, לא כולם עשירים, לא כולם אשכנזים, זה ממש לא שם, ויש צורך ויש תשוקה, ויש געגוע גם מאוד גדול לתוכן. לאנשים מדברים גם.
כן, כן, בהחלט. ואנחנו עוד נעשה את זה. בוא, אז בוא נפרוש להכין את ארוחת החג, לא שם, אני לא הולך לעשות את זה, אבל אם בא לך.
תודה רבה, טובי.
בכיף, יופי, טוב שהתפנית אליי קצת, ושיהיה חג שמח, נהיה בקשר. ביי ביי. אוקיי, אז כמובטח, יאיר נבות פה איתנו, הוא אמנם מהולנד, אבל הוא האיש שלנו, כמו שאנחנו זוכרים, במוסקווה, גם אם הוא לא בגופו כרגע שם, ואנחנו מדברים איתו באמסטרדם, ליד אמסטרדם, ואנחנו חונכים היום את הפינה החדשה בית רוסיה, כפי שהבטחנו לפני שבוע, פינה רוסית. אז מכיוון שיאיר הכין בורשט רוסי ממש בימים האחרונים, כהלכתו כמעט, כמעט כי הוא צמחוני, אני מסגיר פה סודות, אבל היו בחירות ברוסיה, ולי לא כל כך ברור איזה בחירות, והאם זה בחירות כלליות, או איזה סוג בחירות זה, או למה הבחירות האלה, אבל הבנתי שהדרמה גדולה, וכמעט כמעט כמעט פוטי בסיד, אבל ברגע האחרון פחות או יותר הוא שרד, אבל בשביל זה יש לנו את יאיר. ערב טוב יאיר, מה שלומך?
ערב טוב, טובי. בסדר גמור, תודה.
אוקיי, אז מה היה לנו ברוסיה ביממות האחרונות? ספר לנו.
כן, אז בפתח הדברים אני רק רוצה לחזור על אמרה מאוד מפורסמת של אחד, יוסף סטלין, שהתייחס לסוגיית הבחירות באופן כללי, ואמר את המשפט האלמותי הבא, בבחירות לא משנה מי מצביע למי וכמה מקבל את כל מפלגה, חשוב מי סופר את הקולות.
כן, אני הכרתי את זה כמובן, ולא רציתי להתקלקל לך את ה...
כן, ואני חזרתי על זה כמה וכמה פעמים בשנים האחרונות על האמרה הזאת, בהזדמנויות שונות, משום שהיא תמיד תופסת בהקשר של רוסיה, ואנחנו מדברים, כפי שאמרת, על בחירות פרלמנטריות ואחרות ברוסיה, אבל העיקר ההתמקדות היא בבחירות פרלמנטריות, לבית התחתון של הפרלמנט במוסקווה, הדומה, שבו ישנם 450 מושבים, והבחירות הללו נערכו במשך שלושה ימים, החל מיום שישי שעבר, שישי, שבת ראשון.
רק אגיד שאנחנו מקליטים עכשיו יום שני בערב.
כן, אז למעשה אנחנו מקליטים כשהתוצאות הרשמיות וספירת הקולות, ספירה במרכאות, הסתיימה, והתוצאות הוכרזו באופן רשמי, ואנחנו עדים להפתעה אדירה, אז זהו, שלא. פחות או יותר התוצאות הן כפי שהיו, כפי שחזו רבים, כפי שהעריכו, ניצחון מוחלט למפלגת השלטון, מפלגת רוסיה המאוחדת, שמקבלת קרוב ל-50% מהקולות, ובעצם יש לה רוב מוחלט בפרלמנט של שני שליש, אם אתה רוצה לתרגם את זה למספרים, בתוך 450 מושבים, 324 מושבים שייכים למפלגת רוסיה המאוחדת, מה ש... בעצם יקל עליה מאוד לערוך, לקדם סוגיות חוקתיות, לשנות את החוקה בבוא העת, בבוא הצורך.
לעשות מה שפוטין רוצה, זה
נכון. נכון, בסופו של דבר זה לעשות מה שהקרמלין רוצה, חשוב להעביר, כי זו נקודה מעניינת. אני מקבל המון שאלות בסוגיה הזאת, וגם הערות מכל מיני אנשים, ואומרים לי, אנחנו קוראים את מה שאתה כותב, אנחנו מאזינים לדברים שאתה אומר, ואנחנו רוצים פעם אחת ולתמיד לברר איתך. למה לזזל יש צורך בכל הבחירות האלה?
או, הרי זה בחיי שכמעט ככה פתחתי את הפינה. זאת אומרת, נכון, מי, צריך, כמעט... מי צריך את ההצגה הזאת?
אז זהו, זה כמעט מתבקש, השאלה הזו כמעט מתבקשת, למה כל התררם וכל ההצגות האלה, אם במילא ברור שבסופו של דבר כולנו מודעים לתוצאה. אז חשוב להבין, ובשביל זה צריך רגע לנסות להבין את התפיסה של הממסד, של הקרמלין, של אותם אסטרטגים פוליטיים בקרמלין, וישנם כאלה, ישנו צוות שלם של אסטרטגים פוליטיים שעובד יחד עם הנשיא פוטין, בניגוד למה שרבים נוטים לחשוב, הוא לא יושב לבדו ומחליט את כל ההחלטות הללו, יש סביבו אנשים, יש אסטרטגים פוליטיים, והרעיון שמחורי קיום הבחירות, למרות שאנחנו מודעים היטב לכך שלא מדובר בבחירות הוגנות, שוות, לא מדובר בתוצאות שמשקפות באמת את רצון העם לפרטי פרטים, ובכל זאת הבחירות הללו מתקיימות, ולמה? אז התשובה הכי מיידית וחשובה להבין, היא שגם אפילו הממסד הרוסי, הקרמלין, הממסד הזה מעוניין להציג ולו מראית עין של לגיטימציה ציבורית לשלטונו. צריך לזכור שגם במשטרים אוטוריטריים אחרים, אנחנו רואים שמתקיימים בחירות. משטרים אוטוריטריים ברמה כזו או אחרת. כפי שציינת נכון, גם בסוריה של בשאר אל-אסד, גם כמדומני בעיראק של סדאם חוסיין, ואפילו אולי בצפון קוריאה של קים ג'ונג איל, מתקיימות בחירות. אנחנו כולנו יודעים הרי היטב שבחירות הן אינן המדד היחיד לקיומה של דמוקרטיה, זה כולל כמובן, זה עסקת חבילה, ויש עוד חבילה שלמה של ערכים ועקרונות שצריכים להתקיים, כדי שהדמוקרטיה תתקיים. אבל, בראיית הממסד הרוסי, לצורך העניין, חשוב מאוד להראות, בעיקר כלפי פנים, אבל גם כלפי חוץ בזירה הבינלאומית, שמתקיימות בחירות. אנשים משלשלים גיליונות בחירה לתוך הקלפי, יש ועדת בחירות מרכזית, יש ספירה של קולות, יש אישור סופי, מתקיים תהליך, הבית התחתון של הפרלמנט, הדומה, מבטא את רצון העם, לכאורה, ועושה את תפקידו. עכשיו, כמובן שמאחורי כל האמירות האלו, כפי שציינת, וזה לחלוטין נכון, צריך להבין שבעיקר בשנים האחרונות ביתר סט, אבל גם קודם לכן, למעשה במשחק הפוליטי ברוסיה, הזירה הפוליטית ברוסיה, היא מאוד ריכוזית, הפרלמנט, הוא בעצם, הפרלמנט על שני בתיו, יש גם בית עליון, מועצת הפדרציה, והבית התחתון, הדומה, הם למעשה סוג של חותמות גומי ותו לא, אנחנו רואים את זה במשך השנים שוב ושוב ושוב ושוב, כשהשלטון המרכזי, דהיינו הקרמלין, הם מעוניין לקדם איזושהי החלטה, אם מדובר בהצבת כוחות צבא בקרים, ואם מדובר בסוגיות אחרות חברתיות וכלכליות, הדומה מקבל את ההוראה לעשות מה שצריך, ועושה מה שצריך.
אז אני מאזין לך בקשב רב ולומד כל הזמן, אבל קצת, גם כי אני קצת איבדתי את ההבנה המוחלטת באיך זה עובד שם, אז רק טיפה לעשות סדר. היום פוטין הוא שוב הנשיא, נכון? זאת אומרת, היה נשיא, היה ראש ממשלה, ועכשיו נכון. הוא שוב הנשיא, ובעצם נדמה לי שהעריכו גם את האפשרות שלו להיבחר פחות או יותר עד שהוא לגלגול הבא של החיים שלו, עוד 10-15 נכון. שנה או משהו כזה.
נכון, מה שבעצם אנחנו...
רגע, ועוד שאלה אחת קטנה בעניין הזה, הבחירות לנשיאות הן בנפרד מהבחירות הפרלמנטריות.
נכון.
זה לא מבנה פרלמנטרי בריטי קלאסי של רוב קואליציוני.
לא, אוקיי. לא בדיוק, זאת אומרת, לפי החוקה הרוסית, מתקיימות בחירות בנפרד לפרלמנט, ובחירות נפרדות לנשיאות. הבחירות לנשיאות האחרונות התקיימו ב-2018, הבחירות הבאות אמורות להתקיים ב-2024, ובתווך, כרגע, היום, 2021, התקיימו הבחירות לפרלמנט, הן התקיימו עוד פעם בחמש שנים, וכך בעצם המערכת עובדת, ומהבחינה הזאת זה מאוד מסייע לנשיא, ולאנשיו לעצב את המערכת בדיוק כפי שהם מעוניינים. עכשיו חשוב להבין למה הבחירות האלו בכל זאת כן חשובות, או בחירות במרכאות, לא משנה. בשנים האחרונות אנחנו רואים שקרו שורה של אירועים ברוסיה. קודם כל, היו שורה של החלטות מאוד לא פופולריות בקרב הציבור. למשל, לפני שנתיים עשו שינוי גדול, רפורמה בפנסיה, מה שהעלו את גילאי הפרישה לנשים ולגברים, וזה זכה לקיתונות של רותחים מהציבור, שורה שלמה של סקרי דעת קהל, גם ממכונים ממשלתיים, הראו על אי סביעות רצון מאוד גדולה מהעניין הזה, וציבור שכעס, כעס על הממסד, למרות שמבחינה כלכלית גרדה, המהלך הוא הגיוני. ובכל זאת, הוא, לא, הוא התקבל בכעס רב.
אבל תזכיר לי, מתי המהומות, אנחנו היינו, אם אני זוכר נכון, זה, מתישהו בעשור האחרון היו גם מהומות ממש, זאת אומרת, אנשים יצאו לרחובות.
אני, שמע, אני במהלך העשור האחרון סיכרתי לא פעם, לא פעמיים ולא שלוש, הפגנות מאוד מאוד סערות במוסקווה, אבל אני חושב ההפגנות הבאמת גדולות והרציניות היו בשנת 2011, לפני עשור, אחרי בחירות פרלמנטריות נוספות, שבמהלכן התגלו זיופים ואי סדרים חסרי תקדים, שגם תועדו אז עם טלפונים ניידים ומצלמות, וזה גרר בעצם יציאה לרחובות של המוני בני אדם להפגנות הגדולות ביותר שראתה רוסיה עד אז, מאז התמוטטות ברית המועצות.
כן, ואמרו ששלטונו של פוטין רועד, והכיסא רועד, והשלטון בסכנה, ואולי משהו יקרה.
נכון, אבל צריך להבין, נכון לאז. נכון לאז, ואני הייתי ברחובות במינוס 20, סיכרתי הפגנות מאוד סוערות במרכז מוסקווה, היה זעם גדול, והזעם הזה הביא לחשש מצד שני, חשש מאוד גדול של הרשויות. החשש הזה היה מאוד אמיתי ומוחשי, והוא בעצם גרם לזה שהחל מ-2012, הנשיא פוטין והאנשים שסביבו, החלו בשורת מהלכים שהתפרסה על אורך שנים, בעצם למנוע מצב שההפגנות הללו עלולות, היו יכולות להביא להפלתו. זה אומר שורה של חוקים מגבילים, של חופש הביטוי וחופש ההתאספות, ודיכוי פוליטי מאוד מאוד נמרץ של האופוזיציה. כל זה מתרחש לאורך זמן, כמובן, לא בתוך חודש ולא בתוך חודשיים, אלא בשורת מהלכים, רובם בחקיקה באמצעות הדומה, עד שאנחנו מגיעים למצב היום, וצריך לזכור מה קרה פה גם בשנה, שנתיים האחרונות. כולנו מכירים את הסיפור של אלכסיי נבלני, מנהיג האופוזיציה, שהוביל ציבור רחב ופעל פוליטית בתבונה כדי לחרסם את הכוח של, של המשטר ולפגוע בו, פרסם מתחקירים על שחיתויות, ובעצם יש אומרים, חשף את המשטר, אתה יודע,
הוא זה שחשף את העיר הזאת, את המחוז המטורף הזה שהוא בנה לעצמו.
נכון, נכון, בדרום, בסוצ'י, לחופי הים השחור, אבל זה רק נקודה אחת.
אגב, היה גם עכשיו ממש בבחירות האלה, אם אני זוכר נכון, ניסו לעקוב אחריהם, או לפקח עליהם באמצעות איזושהי אפליקציה, והם הוציאו את זה מחוץ לחוק, או שהם לא
יצאו... זה הרבה מעבר לזה, זה הרבה מעבר לזה. קודם כל, כמו אלכסיי נבלני עצמו, שכאמור אנחנו יודעים שהוא קלוע.
למה הוא חזר לרוסיה אגב? מה הקטע?
אנחנו צריכים לעשות על זה פינה נפרדת.
אוקיי, בסדר.
זו שאלה חשובה.
בן אדם פשוט נכנס לתוך לא הארי.
זו שאלה חשובה, אני רק אגיד לגבי זה, שאם אלכסיי נבלני לא היה חוזר לרוסיה, הוא לא היה אלכסיי נבלני.
אוקיי, בסדר.
זוך העניין.
חשבתי שהיו הופכים אותו ללטביננקו.
זו אפשרות, כן. ניסו לעשות את זה על אדמת רוסיה ונכשלו, כן. אבל מה שחשוב להבין שזה לא רק נבלני, אוסף שלם של פעילי אופוזיציה בכירים, נעצר, הוכנס למעצר בית, חלק לא קטן מהמעגל הקרוב ביותר של אלכסיי נבלני, נמלט לחול ונשוהה כרגע בחול, זה כולל לפחות 3-4 בכירים שאני מכיר, שפשוט עזבו את רוסיה מחשש, במקביל, ארגוני אופוזיציה, כמו גם הארגונים של אלכסיי נבלני, למשל הקרן למלחמה בשחיתות, הוצאו אל מחוץ לחוק, הוגדרו כשים לב ארגונים רדיקליים, שזו בעצם הגדרה לצורך העניין שווה לארגון אל-קאידה או דאש ברוסיה.
טרור.
כן, ובעצם הוצאו אל מחוץ לחוק, הפעילות שלהם כמובן הוגבלה באופן מאוד מאוד קשה, בגלל שורת ההגבלות האלה, ארגונים אחרים הוכרזו כארגונים לא רצויים או סוכנים זרים, צריך להבין שברוסיה, בגלל המסורת של ברית המועצות, ההגדרה של גוף, ארגון או אדם כסוכן זר, משמעה כמו להדביק לו על המצח אות בוגד. ובשורת המהלכים האלה בעצם המשטר מביא אותנו למצב הנוכחי, ומבחינת המצב הנוכחי, אני אמרתי את זה הרבה פעמים, רוסיה נמצאת היום מבחינת חומרת הדיכוי הפוליטי במצב הגרוע ביותר מאז עלה ולדימיר פוטין לשלטון בשנת 2000, ואולי אפילו מאז התפרקות ברית המועצות. אין אופוזיציה ברוסיה היום, האופוזיציה רוסקה ופשוט פורה לחתיכות, ומהבחינה הזאת פוטין, אני חושב שפוטין מתנהג במידה רבה באופן מאוד מאוד דומה לנשיא הסיני. אנחנו יודעים שהנשיא הסיני בעצמו גם קידם מהלך שבעצם מאפשר לו להיות נשיא כרגע לכל החיים, אז פוטין עדיין לא נשיא לכל החיים, אבל הוא כבר ערך את השינויים.
אגב, אפרופו חיים של פוטין, היה לה שמועות שעומד לפרוש בגלל בעיות בריאות בחצי שנה האחרונה.
אני יכול לאשר לך שמדובר בקשקוש מפושקש, פייק ניוז שהוא תוצר של צהובון בריטי שפיץ שמוע שאין לה שום בסיס בקיצור, זה לא, כל הבדיקות שלי, ממה שאני יודע, ואנחנו גם רואים את פוטין מופיע בציבור, הוא לא איש צעיר, זה נכון, והוא חוגג בעוד שלושה שבועות 69, הוא לא
איש צעיר. אתה יודע מי אתה מדבר, זה שזה כלום, מה?
נכון, בעולם של היום זה כלום, אבל אתה יודע, דברים קורים בעולם, ובריאותו של אדם היא דבר...
אני, מכיוון שזאת פינה, וכמו שאתה איימת עליי, ואנחנו נממש את העניין הזה, אתה יכול לדבר שעות וימים, ואנחנו רואים, אז באמת, בשניים שלושה משפטים, על בכל זאת מה המשמעות, התוצאות פחות חשובות, הרי אנחנו מבינים שאין הספירה, כמו שאמרת, חשוב מסופר. בכל זאת, האם יש משהו שאפשר ללמוד מהתוצאות של הבחירות האלה? ולא תחזית, אבל האם משהו מהבחירות האלה ישליך על איזושהי התנהגות של רוסיה בפנים, בחוץ, נניח שנה, שנתיים הבאות?
אז אפשר לומר שהתוצאות של הבחירות האלו בעצם למעשה מחזקות עוד יותר את כוחו של ולדימיר פוטין והופכות את שלטונו, אם תרצה, מוצק וריכוזי עוד יותר. הוא בעצם שולט בזירה הפוליטית, הוא מעצב אותה כרצונו, אבל לתוצאות כמו שהן, כמו שאנחנו מכירים, עלולות להיות גם השלכות שליליות עבור המשטר. חושבים שהמפלגה השנייה בגודלה היא המפלגה הקומוניסטית, והיא חיזקה את מעמדה באופן דרמטי, אם כי מאוד מאוד עדיין רחוקה ממפלגתו של מפלגת השלטון רוסיה המאוחדת, אבל גם בקרב המפלגה הקומוניסטית יש הרבה מאוד חוסר סביות רצון מהדרך שבה התנהלו הדברים, כי הם חושבים שאותם זיופים גם פגעו במועמדים שלהם, שיכלו רבים מהם ברגע האחרון, בגלל שיטת הספירה, זה לא חשוב כרגע, בעצם מקומם, הם הפסידו את המקום, וצריך לראות האם התוצאות האלו אולי עלולות לגרום לאיזשהו גל של חוסר סביות רצון, שיביא שוב ליציאה לרחובות. הסבירות לכך היא לא גבוהה, והסבירות שיתרחש איזשהו שינוי היא נמוכה ביותר, אבל מכיוון שזו רוסיה, ואנחנו כולנו יודעים מההיסטוריה שדברים יכולים לקרות לפעמים הרף עין ומאוד מהר להתפתח, צריך לחכות ולראות, אבל על פניו שלטונו של ולדימיר פוטין היום חזק מתמיד.
אוקיי, אז פחות או יותר קיבלנו מושג על מה, מי נגיד מי ואיך זה עובד. אתה, אני סומך עליך שאתה תחשוב בשבילנו על אלמנט מעניין ואולי קצת יותר פיקנטי מאשר בחירות שהן לא היו באמת בחירות לפינות הבאות, וזה יקרה ממש בקרוב. בכל אופן, אוקיי, עברנו עוד בחירות, נו, אתה רואה, לא רק בישראל. אוקיי, תודה, ירשיה, חג שמח ולילה טוב.
תודה רבה וחג שמח לך ולמאזינים.
להתראות.